פירושו, אני מדבר על הפירוש המילולי הפשוט, גלות פירוש, שדבר נמצא, דבר, עניין, נמצא שלא במקומו. כשהדבר נמצא שלא במקומו, יש פה עיוות בדבר בעצמו. הדבר בהכרח, כשהוא שלא במקומו, הוא משהו אחר. הדבר כולל את כל המעלות. הגלות, למשל, נשתמש בלשון של הפייטן, פיוט שאומרים אותו בימים נוראים, נדמה לי שזה נהוג כל העדות אומרים את הפיוט הזה. בכל אופן, זה פיוט של רבינו גרשום מאור הגולה. בשורשו זה פיוט אשכנזי. הפיוט הזה, הלשון בבית המסוים הזה, שאני רוצה לצטט, הוא אומר כך. הוא מדבר על החורבן, על הגלות, על המצב שבו אנחנו נמצאים. והוא אומר כך, העיר הקודש והמחוזות היו לחרפה ולביזות, וכל מחמדיה תבועות וגנוזות. היינו, כל מחמדיה של העיר הקודש, של ירושלים, כל המעלות שהצטרפו אליה, כל המעלות שהיו בה, הם כולם תבועות וגנוזות. פירוש תבועות זה שהם עברו למקום אחר. גנוזות זה הכוונה שהם אינם. תבועות זה הכוונה שהם קיבלו צורה אחרת. המעלות של ירושלים. כל המעלות. ירושלים היא עיר מלוכה, ירושלים היא עיר, היא נקראת עיר הצדק, היא נקראת קריה נאמנה. עשרה קבין יופי ירדו לעולם, תשעה נטלה ירושלים ואחד כל העולם כולו. ירושלים היא מקום הנבואה, כל המעלות. חלק מהמעלות האלה נעלמו, לא קיימים יותר. נבואה, רוח הקודש, הדברים האלה נגנזו, הם אינם. יתר הדברים, הם שינו את צורתם. היינו, וזה, רואים את זה הרי בעליל, הכל התעוות, הכל השתנה. מה שהיה נקרא יופי פעם, היום זה כיעור. מה שהיה נקרא כיעור עד לגועל נפש פעם, היום זה יופי. דוגמה. וכך זה ב... כמעט בכל המערכת של כל העניינים, כל מה שטוב, כל מה שטוב התעוות, וכל מה שצריך באמת להיות טוב נהיה רע, וכל מה שרע נהיה טוב. כך זה חל, גם על טוב ורע, גם על יפה ומכוער, גם על אפשר לומר גם על אמת ושקר. מה שהיה נתפס כשהיינו במקומנו, מה שהיה נתפס כאמת לעמיתה, נתפס היום בר מינן כשקר, וההפך גם. מה שהיה נתפס כשקר גס, כשקר גמור, נתפס היום כאמת לעמיתה. דוגמאות יש לרוב, וכל אחד יודע, ככה. כך נראית הגלות. הגלות נראית שכל מעלה, כל דבר יפה, כל דבר טוב, כל דבר נכון, לא נמצא במקומו. היינו, הוא נמצא במקום. אפשר לומר, הוא נמצא במקום הפוך. הוא נמצא במקום שהוא לא מקומו, אלא כנגד מקומו. כך נראית הגלות. זה פירוש המילים, כל מחמדיה, תבועות וגנוזות. המלכות קיבלה פנים אחרות. מערכת הדעת קיבלה פנים אחרות. מערכת טוב ורע קיבלה פנים אחרות. הפנים האלה הם פנים מעוותות, הם פנים שהם חלים, אבל הם שלא במקומם. הם, במקום לייצג את מה שהם, הם מייצגים משהו אחר. ישנה נקודה אחת, שהיא כפי הנראה, זהו כנראה הדבר העיקרי. אם אנחנו רוצים לדעת מהי נקודת העיקר בגלות, ומהי נקודת העיקר בגאולה, זאת אומרת, על מה בעצם חלה הגלות, בעצם, ומאין, מהיכן צומחת הגאולה? אז נתבונן בגלות וגאולת מצרים. ויש כאן דבר מוזר, דבר הגלות התחילה בויקום מלך חדש. שם התחילה הגלות. הגאולה התחילה בחודש הזה לכם. כמובן, זה הרי לא, זה לא דבר של מה בכך, זה לא במקרה. הגלות התחילה ויקום מלך חדש על מצרים ויומר אל עמו. שם התחילה הגלות. היינו, הגלות התחילה במין צורה מסוימת של חידוש. משהו חדש. נעשה משהו חדש. הגלות הייתה שיבוש בעניין הזה, בעניין של חידוש. אני אקריא את לשון המדרש. על הפסוק ויקום מלך חדש על מצרים. בתחילת מדרש רבה פרשת שמות, רבנן פתחין פיתחה להי קרא, על הפסוק ויקום מלך חדש. אומרים חזל, רבנן פתחין פיתחה להי קרא, זה פסוק בספר הושע. בפסוק, לשון הפסוק, והשם בגדו כי בנים זרים ילדו, אתה יוכלם חודש את חלקיהם. כך כתוב הפסוק. רש"י מפרש שם, מתי אוכלם חודש את חלקיהם, זה הכוונה חודש אב. מדברים פה על החורבן, וחודש אב, זהו החודש, הוא יאכל את חלקיהם. זאת אומרת, את מה שחלקיהם זה נקרא, מה שיש להם. אז יבוא חודש אב ויאכל את זה. זה כך מפרש רש"י. כאן כתוב במדרש, ללמדך, כשמת יוסף, הפרו ברית מילה. אמרו, נהיה כמצרים. מכאן אתה למד שמשה מלן ביציאתן ממצרים. וכיוון שעשו כן, וכיוון שככה החליטו, נהיה כמצרים. זאת הייתה נקודת החידוש שהם רצו, לחדש משהו. רצו, כן, להיכנס למהלך חדש. כשמת יוסף, הפרו ברית מילה, ואמרו, נהיה כמצרים. וכיוון שעשו כן, הפך הקדוש ברוך הוא האהבה שהיו המצרים אוהבים אותם לשנאה. שנאמר, הפך ליבם לשנוא עמו להתנכל בעבדיו. לקיים מה שנאמר, אתה יוכלם חודש את חלקיהם. מלך חדש, שעמד וחידש עליהם גזירותם. החידוש הזה שהם חידשו, כן, כלל ישראל שבאותה עת, החליטו לאפר ברית מילה ונהיה כמצרים. החידוש הזה, זאת הייתה סיבת הגלות. כאן הייתה הסיבה הראשונה של הגלות. זה, על ידי זה הפך ליבם לשנוא עמו, וכאן מתקיים בהם שהחידוש הזה הוא זה שאכל אותם. אתה יוכלם חודש את חלקיהם. חז"ל מפרשים שאתה יוכלם חודש את חלקיהם, הכוונה היא לחידוש שהם חידשו. אותו חידוש היה באוכריהם. אותו חידוש היה זה שמכוחו התחילה הגלות. מכאן ויקום מלך אדם. חז"ל דורשים, כן, זה צורה מחודשת, כן, את הפסוק, אתה יוכלם חודש את חלקיהם. החידוש, אותו חידוש, זה הדבר שהוא אכל את, הביא את הגלות, הביא את גלות מצרים. אנחנו כולנו יודעים את זה, כולנו מכירים את זה. כולנו מכירים את זה היטב. היה חידוש אחד שנתחדש בעם ישראל, בר מינן, לקרוא לזה חידוש. היה חידוש שנתחדש בעם ישראל לפני 250 שנה. זה מה שחידשה השכלה. וזה הביא למה שהביא. הביא למה שהביא. יוכלם חודש את חלקיהם. החידוש הזה, אותו חידוש, אותו חידוש פנים, רצינו הרי לחדש את פנינו, אנחנו, אני מדבר על כלל ישראל, רצינו לחדש את פנינו. רצו רבים רבים מבני ישראל, רצו לחדש את פני כלל ישראל. החודש הזה הוא זה שהביא את מה שהוא הביא. זה חידוש אחד. אחר כך היו המהפכות שהתכוונו לגאול את העולם, והמונים מבני ישראל הצטרפו לחידוש הזה. יוכלם חודש. גם את זה, גם זה אכל אותם. אחר כך נתווסף החידוש שאנחנו חיים אותו עד היום, והוא הביא אותנו עד לסף אבדון מוחלט, אבדון סופי. רחמנא יצילנו מהיוכלם חודש הזה. בכל אופן, זאת המדוכה שאנחנו יושבים עליה. זה הדבר שאנחנו, ואנחנו רואים חידוש אחרי חידוש, חידוש אחרי חידוש, וכל חידוש בא לפתור משהו, כל חידוש בא לחדש את הפנים של עם ישראל. כל חידוש שבא לחדש את פנינו, אנחנו אוכלים אותו. משתמש קצת בלשון הרחוב, אבל זה לשון חזר. אתה יוכלם חודש. את החידוש הזה כן, אנחנו אוכלים אותו. השם ירחם עלינו שנצא מזה בשלום. אבל זה צריך ניסים. ככה אנחנו נראים. היינו צריכים ללמוד את זה מגלות מצרים, היינו צריכים ללמוד את זה. היינו צריכים ללמוד היטב שכל גאולה צריכה את החידוש, מעין החידוש של החודש הזה לכם. כל חידוש אחר יוחלם חודש את חלקיהם. על כל פנים, אם אנחנו רואים שביקום מלך חדש הוא הגלות, והחודש הזה לכם היא הגאולה. אז אנחנו רואים שפה, בעניין הזה, בנושא הזה, בנושא הזה, כאן נמצאים גם הגלות וגם הגאולה. אני רוצה לנסות להבין, לנסות, להשתדל להבין. מה הנקודה, מהו העניין? מהו העניין האמיתי במושג הגאולה? חידוש, חודש, חדש. שזה המרכז של גם הגלות וגם הגאולה. זאת הנקודה שגם הגלות חלה בו וגם הגאולה חלה בו. ננסה להבין. הגמרא אומרת במסכת קידוש עם דף למד, גמרא ידועה מפורסמת, כתוב יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום. ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול. אין אפשרות להתגבר על יצר, והאופן איך הוא מתגבר עלינו זה בכוח החידוש. הוא בא עלינו בכוח חידוש, הוא מתחדש בכל יום. אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, כתוב צריך סייעתא, צריך עזרה משמיים כדי להתגבר. במקום אחר בגמרא באותה מסכת כתוב, בראתי יצר הרע, גם באותה מסכת, גם בסוף פרק כמה, בבא בתרא. כתוב, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. יצר הרע מתגבר עלינו בכוח חידוש, וכל בר דעת יודע, כל אחד ואחד, הרי יש לו את ה... כל אחד חי עם המציאות הזאת, שנקראת היצר שמתחדש בכל יום. תמיד, תמיד מראה פנים כאילו חדשות. כל בר דעת שיבדוק את מה שיש ליצר להציע, המושג הרחוק ביותר של מה שיש לו להציע, הדבר הרחוק ביותר מכל מה שהוא מציע, זה חידוש. הוא מציע רק דברים ישנים. רק דברים ישנים, אין לו שום חידוש, אין לו שום דבר חדש להציע. דברים נדושים, דברים שכן היו, אבל הכוח שלו הוא להתחדש. הכוח שלו הוא להעמיד את זה כאילו, זה דבר חדש. זה דבר שאתה עוד לא טעמת. זה, את זה עוד לא ניסית. ההבדל בין זה לבין כל אלפי הדברים הדומים לזה, אין שום הבדל. כבר ניסינו, כבר ידענו, כבר ראינו, כבר טעמנו. אין בזה שום חידוש. שום חידוש, ממש. אבל כוחו של היצר הוא להעמיד את הדבר הזה כדבר חדש. זה כוחו. זה הכוח המיוחד שכביכול ניתן לו מלמעלה. בורא העולם נתן בו את הכוח הזה. כוח להעמיד פנים כמחדש, להעמיד פנים כאילו הוא מציע פה חדשות. משמע, שבלי הכוח הזה, אז הפיתויים שלו היו, אין לו מה לומר, אני מכיר אותך כבר, אני מכיר אותך. אנחנו מכירים ותיקים. באמת, לברדת, אין פה שום נקודה של חידוש, שום הצעה חדשה אין פה. כלום. ואנחנו יודעים כבר למה זה מוביל ולאן זה מגיע ומה... אבל זה הכוח המיוחד שניתן לו. ניתן לו כוח מיוחד להעמיד דברים כוח מיוחד להעמיד דברים כאילו הם חדשים. כאילו הם חדשים. כאילו יש פה משהו חדש. משהו שעדיין לא טעמת. לא נתקלת בזה עדיין. זה משהו מיוחד. זה הפיתוי. כפי הנראה, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. פירוש. כל מי שעוסק בתורה, התורה היא כולה. כולה. התורה היא כולה חידוש. שוב, והחידוש הזה הוא חידוש אמיתי. כל מי שטעם אי פעם, טעם של השגה, השגה נכונה, בדברי תורה, בכלל בדברים שברוח. כל מי שטעם פעם, טעם כזה, של תפיסה חדשה, הבנה חדשה, השגה חדשה. כל מי שטעם טעם כזה, יודע מה זה נקרא חידוש באמת. מה נקראת הרגשה של משהו חדש, משהו שעוד באמת לא טעמתי. בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. היינו. לתפוס באמת איפה נמצאת נקודת החידוש. וכשתופסים, מבינים איפה נקודת החידוש נמצאת, באמת, אז כל יתר הדברים הם מאבדים את כל התא. שוב, הרי זה מה שחזל מגלים. רק מפני שיצרו של אדם מתגבר עליו ומתחדש עליו בכל יום. רק עם הכוח הזה הוא מסוגל להתגבר. רק עם כוח החידוש הוא מסוגל להתגבר. כל מי שלוקח את העוקץ הזה של החידוש ממה שיש לו, ממה שיש לו לאותו בעל דבר להציע. כל מי שלוקח את העוקץ הזה, לוקח את כל הטעם ממה שהוא מציע. אין לו, אין שום דבר. אין שם המערכות האלה, אלה מערכות שחוזרות על עצמם, חוזרות על עצמם פעם ועוד פעם ועוד פעם. וכל מי שעושה אותם שלוש פעמים נגיד, כן, שלוש פעמים, ברציפות יותר קרובה, אז הדברים מגעילים אותו, הם עד לזרע. האדם, זה מעורר רק בחילה. אני מדבר על כל ההצעות של אותו יצר. ברגע שנקודת החידוש יורדת, אז הדברים הופכים להיות דברים בטלים. וההצעה הופכת להיות הצעה ההצעה עצמה נתפסת כאלבון. החידוש נמצא במקום אחר. נקודת החידוש נמצאת במקום אחר. כך, ננסה להבין. המושג חיים. חיים בעצם. פירושם חידוש. היינו. כל מי שחי המשך של רגע קודם, המושג חיים, כבר הזכרנו את זה פה כבר הרבה פעמים, המושג חיים דומה למעיין, מים חיים. כוח הנביאה שיש במעיין, זהו הכוח שנקרא מקביל לחיים. הנביאה היא דבר בלתי פוסק. וכל רגע הדבר נובע לא כהמשך, אלא הנביאה של כעת. החיים הם אף פעם לא נתפסים כהמשך של דבר קודם. החיים נתפסים כנביאה מתמדת, נביאה תמיד. כל מי שחי, מפני שהוא היה חי כמה דקות קודם, וזה ממשיך, הדבר הזה בלשון חזל לא נקרא חיים, זה נקרא פרקוס. על זה נחלקו חכמים, היא מפרקסת, היא נקראת חיה או לא נקראת חיה. זה לא חיים. זה נקרא המשך, כמו זנב הלטאה שמפרקסת. אחרי שחותכים אותו ממקור חייו, אז זה עדיין מתנועע, וזה מגלה כאילו סימני חיים. החיים האלה הם לא חיים, זה לא חיים. זאת אומרת, חיים פירוש, הדבר נובע כעת. הוא חי עכשיו, הוא לא חי כהמשך לחיים של קודם. החיים הם לעולם לא המשך של חיים קודמים. המשך של חיים קודמים. זה נקרא להיכנס למחלוקת. עם טריפה חיה, או מפרקסת חיה. לא זה פירוש המילה חיים. חיים זה כמו מים חיים. נביאה של מעיין זה דבר שהוא לא ניתן להפסקה. את זה אי אפשר לבטל, את הנביאה. אפשר לסתום, אפשר לחסות, אפשר לשים את זה יותר בעומק, אפשר לגנוז את זה, אבל זה ממשיך לנבוע. במקומו הוא ממשיך לנבוע. חיים זה דבר שאי אפשר לבטל את זה, כי זאת נביאה מתמידה. זאת נביאה שהיא תמיד מתחדשת, 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 בכל שנייה, בכל הרף עין. זה נקרא חיים. החיים בעצם הם חידוש. אבל זה החיים האלה, אותם חיים שהמוות לא חל עליהם. המוות לא יכול להם. החיים הם דבר קבוע, הם דבר קבוע. חיים זה דבר קבוע ומתמיד. זה ממשיך, החיים בעצם זה דבר לעולם. המושג מוות שאנחנו מכירים, זה משום שאנחנו מלבישים את החיים על החיבור שבין הנשמה והגוף. ואנחנו מצרפים גם את הגוף לעצם החיים, כאילו. וכשהדבר הזה מפסיק, אז זה מתפרש כמוות. אבל החיים עצמם לא מתים. אמרנו כבר, הזכרנו את זה כבר כמה פעמים, שכתוב בפסוק לא אמות כי אחיה. כי משמש בארבע לשונות. לאיזה מתוך הארבעה מתכוון אותו כי? אלא, לא אמות אלא אחיה. זה משפט תפל, זה משפט שחוזר על עצמו. זה משפט שלא אומר כלום. אמרתי לא אמות, אפשר להפסיק בזה. כי יחיה, אלא יחיה. אין משהו באמצע. על כורחנו, שהכי הזה לא מתפרש בלשון אלא, אלא בלשון דהה. לא אמות שהרי יחיה. היינו, החיים מפקיעים ממוות. החיים לא מתים. דבר שהחיים מתחברים אליו, שהחיים חלים עליו, זה דבר שיכול להיפסק. אבל החיים עצמם הם דבר שהוא נביאה קיימת. הנביאה קיימת והיא קיימת לעולם. היא קיימת בלי הפסק. זה דבר אחד, ודבר שני, היא מתחדשת בכל הרף עין. מתחדשת תמיד. היא תמיד חידוש. החיים של עכשיו הם לא החיים של רגע קודם. רגע קודם זה החיים של רגע קודם. עכשיו זאת הנביאה של כעת. פה נמצא החידוש. ועכשיו אנחנו הרי מבינים. זה הרי ברור מאוד. היצר הרע, אותו יצר, יצרור של אדם, מה שחזל קוראים יצרור של אדם, שמתחדש עליו בכל יום. מתחדש עליו בכל יום, פירוש. לכל ההצעות שלו, הוא מנסה לתת להם פנים שאלו הם החיים עצמם. זה עצם החיים. אבל הדבר הוא שקר. הדבר הוא שקר, וזה שקר. מי שמתבונן בזה, אז הדבר הוא באמת אלבון לאינטליגנציה מינימלית. ההצעות, הצעת החידוש שבדברים, זה ממש אלבון. לתת פן, לתת פנים של חיים למה שאותו יצרו של אדם מציע. כך הוא מתחדש. אילו, מה שאני מציע, אילו הם החיים עצמה. ממילא, אם זה החיים עצמה, החיים זה דבר שמתחדש. אני חוזר. אותו עניין שנקרא חידוש, שהוא בעצם עצם החיים. הדבר הזה שנקרא חידוש, הוא זה שמתעוות, הוא זה שמשתנה לרעה, ומכוחו, מכוח השינוי הזה בא הגלות. הגלות היא פגיעה בעצם החיים. היינו להעמיד את נקודת החידוש של החיים על מערכת לא נכונה. כל בר דעת מבין שהגלות, שורש הגלות, זה לא, הגלות באה משום שאיזושהי מלכות משתלטת עלינו. המלכות שמשתלטת עלינו, המלכות הזאת היא מייצגת את המלכות של אותו מלך זקן וכסיל. את המלכות של אותו יצר, המלכות של אותו יצרור של אדם, שהוא בעצם למעשה המלך בעולם. ויש לו מלכויות שהן חיילותיו, מה שנקרא בלשון חז"ל, חיילותיו של שטן. אנחנו נענשים בגלות כשאנחנו שמים את עצמנו תחת מלכות שהיא לא המלכות האמיתית שלנו. מכוח זה אנחנו נענשים בגלות. כל תפיסה של חידוש מזויפת, אני מתכוון לחידוש שהוא זיוף של המושג חידוש, כל תפיסה כזאת היא שורש הגלות. בזה אנחנו יוצאים ממקומנו האמיתי ועוברים למציאות אחרת. כך אנחנו עוברים לרשות אחרת. מזכירים תמיד את דברי רש"י בתחילת פירוש התורה. רש"י לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. זאת מצווה ראשונה שנצטוו ישראל משום שהחודש הזה לכם מדבר על עצם החיים. זה חייב להיות המצווה הראשונה שנצטוו ישראל. המצווה הראשונה שנצטוו ישראל, היינו הגאולה הראשונה, זה נקרא לצאת מחידוש מזויף לחידוש אמיתי. החודש הזה לכן. הזמן שאנחנו חיים בו, כמו שכבר הזכרנו כמה פעמים, הזמן שאנחנו חיים בו, התחדש ביציאת מצרים, למערכת אחרת של זמן. מערכת שונה. מערכת אחרת. בעוד שהזמן בעולם זה המשך, המשך, אנחנו מותחים את העבר הלאה, הלאה, הלאה. החודש, הזמן שנוצר, הזמן שנברא, ביציאת מצרים, זהו הזמן החדש, הזמן שנקרא חודש. המושג זמן עצמו הוא הליכה לקראת. כביכול, בורא העולם ברא את העולם, כך שית אלפי שנים, כתוב בגמרא, ועתיד הקדוש ברוך הוא לחדש את עולמו. זמן שכל כולו, מעיקרו, הולך לקראת עתיד. זה פירוש המושג זמן. זמן זה, כל רגע הוא הכנה למה שיבוא. הכנה לעתיד. העתיד האמיתי הוא, עתיד הקדוש ברוך הוא לחדש את עולמו. וכל רגע ורגע יש חידוש. משהו מהחידוש שעתיד לבוא. בכל רגע ורגע אנחנו מתקרבים לאותו חידוש. אותו חידוש שעתיד לבוא, עתיד הקדוש ברוך הוא לחדש את עולמו. זה מה שמתחדש בזמן. הזמן שהוא המשך של העבר, זהו הזמן שהשארנו מאחרינו. זהו הזמן שהעולם כולו כפוף אליו. הזמן שלנו, הזמנה לעתיד. כך נראית הגאולה. זאת הגאולה האמיתית. זה נקרא לצאת מרשות. כל מערכת חידוש מזויפת. כל מערכת חידוש לא נכונה. כל מערכת שהיא לוקחת דבר שהוא כולו. ההפך הגמור מחיים. ההפך הגמור מחידוש. ולהעמיד אותו כאילו שאלו הם החיים עצמם. זאת הגלות וזאת הגאולה. מלך חדש זאת הגלות. יוכלם חודש את חלקיהם, זאת הגלות. החודש הזה לכם, זאת הגאולה. רש"י אומר שהתורה הייתה צריכה להתחיל מהחודש הזה לכם. מה טעם פתח בבראשית? רש"י אומר כי ידוע. כן, כל אחד יודע את מה שכתוב שם ברש"י. תוכן הדברים. חז"ל אומרים, זה גם כתוב במדרש, חפבב דורות, כך אומרים חז"ל, חפבב דורות קדמה דרך ארץ לתורה. דרך ארץ קדמה לתורה. דרך ארץ זה הכוונה. סדר העולם, המהלך. המהלך המסודר, המהלך שהוא צריך להיות המהלך בעולם. הוא קודם 26 דורות. 26 דורות. 10 הדורות שמאדם עד נוח, ועוד 10 דורות שמנוח עד אברהם. ואחר כך עוד 6 דורות. יצחק, יעקב, לוי, קהת, אמרם, משה. זה אומרים חז"ל. זהו 26 דורות קדמה דרך ארץ לתורה. הפירוש, התורה מתחילתה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זאת בריאת המהלך של העולם בלי תורה. והתורה מגלה לנו שדרך ארץ מביאה לתורה. היינו, מתוך מהלך העולם, אפשר וצריך להגיע לתורה. התורה פתחה בבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זאת נקודת המוצא. ומשם צריך להגיע לתורה. אם היו פותחים בחודש הזה לכם, אז המהלך להגיע לתורה לא היה חלק מהתורה. עכשיו, כשפותחים בבראשית ברא אלוקים, אז המהלך להגיע לתורה, גם הוא חלק מהתורה. זה הסוד. אברהם אבינו הגיע לתורה מתוך דרך ארץ. אברהם אבינו לא הגיע למעמד הר סיני. אבל הוא הגיע לתורה מתוך העולם עצמו. חזל שואלים, איכן למד אברהם תורה? ידוע, המדרש המפורסם. מאיכן למד אברהם תורה? שם כמה תירוצים. בין היתר כתוב, התירוץ האחד לפני האחרון, נעשו לו שני כליותיו כשני רבנים, ומהם למד תורה. כליות. הכליות, כמו שידוע, הכליות יועצות. כשאדם מחפש עיצה, הכוח של עיצה ניתן באדם, והוא נמצא בכליות. כליות יועצות. כליותיו נעשו לו כשני רבנים, ומהם, הוא תפס את כל התורה כולה, שזאת העיצה הנכונה, איך לחיות. זאת העיצה הנכונה. התירוץ האחרון במדרש, זה אברהם אבינו לא למד מכליותיו, אלא מעצמו למד תורה. מעצמו למד תורה. מה זה מעצמו? מה פירוש המילים? הפירוש, מעצמו למד תורה, הכוונה, כשאדם חי, חי, חי את חייו, כראוי, זאת אומרת, מי שחי את חייו כראוי, והוא, הוא עצמו, הוא לא נתון לשליטה של אף אחד אחר. אף אחד לא מושל בו, אף אחד לא כופה אותו. הוא חי את עצמו. מי שחי את עצמו מגיע בהכרח לתורה. אדם שהוא נקי מכל מיני השפעות שהן מחוץ לעצמו, שהן מעורבות בעצם חייו. כן? הוא חי רוב, הרוב המכריע. כל בני האדם לא חיים את עצמם. הם תוצאה של כל מיני השפעות מפה ומשם. מי שחי את עצמו, החיים בעצמם, הנביאה של החיים עצמם, מביאים אותו לחידוש של תורה. זה החידוש. לכן צריך היה לספר את כל חומש בראשית. משום שמחומש בראשית מלמדים אותנו איך להגיע לחודש הזה לכם דרך חומש בראשית. דרך מה שנקרא דרך ארץ. שהיא קדמה לתורה. קדמה לתורה והיא זאת שמביאה לתורה. על הפסוק החודש הזה לכם, אומרים חז"ל, כשיצאו ישראל ממצרים, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אין לכם חודש אחר גדול מזה. לפיכך נקרא ראשון, שנאמר ראש חודשים. אין לכם, לא יהיה לכם חידוש יותר גדול מהחידוש הזה. לכן הוא נקרא ראש חודשים. הפירוש לפי ערכנו, מה זאת אומרת? אין לכם חידוש גדול מזה. אין לכם חודש גדול מזה. מה הכוונה? מה הכוונה? אנחנו תמיד חוזרים על דברי הגמרא, שחזל משתמשים במילה גדול. הם מתכוונים למה שכתוב בגמרא בבבא מציעא. לא גדול גדול ממש, ולא קטן קטן ממש. אלא גדול וסמוך על שולחן אחרים נקרא קטן. קטן וסמוך על שולחן עצמו נקרא גדול. אין לכם חודש גדול מזה פירוש, שכל יתר החודשים נסמכים על שולחנו. כל החודשים כולם, הם כולם קטנים לעומתו. כהיינו, הם כולם על שולחנו שלו, הם נסמכים. הם סמוכים על שולחנו. היינו, הוא זה, הוא נקודת החידוש, שכל החידושים כולם, על החידוש הזה הם נסמכים. הם סמוכים על שולחנו של החידוש הזה. החידוש הזה זה החידוש הגדול של יציאת מצרים. החידוש הגדול של הגילוי הגדול של מה שנתחדש ביציאת מצרים. זהו הגילוי הגדול. הגילוי הגדול ביציאת מצרים נתחדש. סדר זמן חדש פירוש. סדר חיים אחר. הזמן עצמו, הזמן, המשך. הזמן נוקף, הולך, נוקף והולך. כל הזמן. כל סדר הזמן הוא כולו חידוש. הזמן במערכת העולמית זה הדבר הכי משעמם, הכי מיושן, הכי פחות מגלה חידוש. חוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר, שוב ושוב ושוב. החידוש הגדול, שאותו זמן עצמו הוא כולו חידוש. כל רגע הולך, מכין את העתיד הקודש ברוך הוא לחדש את עולמו. זהו. זהו, זאת נקודת החידוש. המתח שבין הגלות כולה. הגלות כולה היא לשים את נקודת החידוש שבחיים עצמם על מקום אחר. זאת הגלות. הגאולה היא לגלות. המהר"ל כבר בספר נצח ישראל, מיד בתחילתו, בספר פרק א', עומד על זה שגם גלו וגם גאול, שניהם בשורש שלהם יש גל, גילוי. יש גלו ויש גאול. אלה שני פנים של גילוי, גילוי פנים כהלכה וגילוי פנים שלא כהלכה. אלה הם שני הפנים. הגלות והגאולה מדברים שניהם על אותו דבר עצמו. רק אותו דבר עצמו מתהפך, משתנה למציאות אחרת. זאת הנקודה שרצינו פה להבהיר, לנסות להבהיר. כמה שאנחנו שקועים בתוך מערכת מזויפת, שהיא מציעה לנו חידושים, 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 חידושים. כזה, אנחנו מאוד כפופים למערכת הזמן. הזמן בעולם נמתח בין מהדורת חדשות אחת למהדורת חדשות שנייה. בערך. חדשות. זאת הסיבה שבני אדם, כן, קוראים כל כך הרבה מלל, כל כך הרבה, מחפשים חידושים. כל הדברים האלה, כל הדברים האלה, הם דברים שהם, הם מעיקרם, מעיקרם, עוד מלפני שהם נולדו, אז הם כבר בלויים מזקנה. אין שום נקודה של חידוש בכל השטויות האלה. החידוש האמיתי נמצא במקום שבו כביכול אנחנו מתכוונים אל החידוש הגדול, אל החידוש האמיתי, אל החידוש של עצם החיים, שהם כולם חידוש. נביאה, חיבור למקור החיים. שם נמצא החידוש. שוב, זה מה שרצינו לבאר. זאת הנקודה, וזאת נקודת עיקר. שם יעזור לנו, ונזכה להתחבר לחודש הזה לכם, ולפרוש לגמרי מאותו מלך חדש, שבכל יום, כן, הוא מתחדש עלינו בכל יום. הוא מתחדש עלינו, אבל הוא מלך זקן. התורה קוראת לו מלך זקן. והוא מתחדש בכל יום. הוא מראה פנים של מתחדש בכל יום. אבל הוא זקן. מלך זקן וכסיל. כשנצא מהשליטה שלו, אז בעזרת השם, במהרה בימינו, אנחנו נגאל.